그래서
하기 쓰러져 있나? 쓰러져 있나?
네. 그놈 믿어. 마 שאני נסה זמן חורף זה להתחיל להיפגש עם מידות בצורה קצת יותר רחבה ולנסות לראות איך אנחנו מתמודדים עם קצת כעס, קנאה, פחד, כמה שנספיק. תוך כדי אנחנו גם פה ושם ניגע במבנה האישיות, כי כדי להתמודד עם בניין האישיות את צריך להכיר את האישיות. אז אנחנו תוך כדי העבודה על המידות אנחנו גם ננסה לגעת קצת במבנה האישיות ואופן הפעולה של האישיות. המידה הראשונה שניגע בה זה מידת הכעס. אני מנסה להבין קצת מה עושים עם הכעס. מה זה כעס? מה גורם לנו לכעוס? איך מתמודדים עם כעס? אחרי שנרגיש שאנחנו כבר קצת מכירים את הכעס, אז אנחנו נמשיך הלאה למידות נוספות. אומר רב סעדיה גאון באמונות ודעות במאמר שישי שיש באדם יש כמה בחינות. והבחינות השונות הן נפש, רוח ונשמה. נפש, אומר הסעג, יש לה כוח מתאווה, כאומרו כי תאווה נפשך. כן, כמו שהפסוק מביא, הנפש מתאווה. כשאנחנו מדברים על כוחות של תאווה, זו התעוררות נפשית. ונפשו מאכל, כן, תתאווה וכו'. יש כאן איזה מציאות של קשר בין נפש לבין תאוות. אולי נקדים ונאמר שכשאנחנו מדברים על הבחינות השונות של נפש, רוח ואפילו נשמה, אנחנו יכולים להתבונן עליהן כבחינות במובן העליון של הבחינות האלו, ואנחנו יכולים להתבונן עליהן במובן הנמוך של הבחינות האלה. מה זה המובן הנמוך? גם בתוך הנפש, מה זה נפש? נגיד נפש זה הבחינה הכי נמוכה, חוץ מהגוף, יש גוף, אחרי זה יש נפש. אז גם בנפש יש בחינות של נפש, רוח ונשמה. אז בוודאי שהנשמה בבחינת הנפש היא לא הנשמה, בבחינת הנשמה היא לאה עליונה. אז יכול להיות מצב למשל שהנפש תהיה נפש טהורה, קדושה נפלאה, ויכול להיות שתהיה נפש בהמית. אותו הדבר הרוח. יכול להיות בחינה מסוימת ברוח, שהיא נגיד רוח דנפש דנפש, שזה בחינה נמוכה מאוד של רוח, שיש בה בחינות של רוח, אבל זה לא הרוח בתהרתה. הרוח במדרגה המתוקנת שלה היא משהו מאוד, מאוד מפותח, מאוד עליון. הלוואי שכולנו נזכה שתהיה לנו רוח. אבל לכולנו יש בחינות שונות של רוח גם בנפש. ולכן אומר הסעג, שהבחינה של הרוח יכולה לבוא לידי ביטוי באופן, נאמר, הלא מתוקן שלה, בצורה של מידה רעה. כן? השם רוח רומז לכך שיש לנפש, בבחינה של הרוח, כוח רוגז וכועס. זאת אומרת, יש כמה בחינות, כוחות בנפש. אז הבחינה הראשונה בנפש, הוא אומר, זה תאוות. הבחינה השנייה בנפש זה כעס. ואיך קוראים לבחינה השנייה, שהיא יותר מפותחת מהתאווה? זה הבחינה שנקראת רוח. בואו, כדי שנבין, נקרא לזה רוח דנפש. אבל זה מה שהוא קורא רוח. נפש דרוח זה מדרגה כבר מאוד גבוהה. יחסית. זה כבר בבחינה של הרוח, יש איזה בחינה של נפש. בחינה מפותחת, אנחנו ניגע בזה עוד
בהמשך. נפש דנפש זה תאווה?
אפשר לומר שנפש דנפש זה תאווה. רוח דנפש זה כעס. אז מה יהיה למשל נשמה דנפש לפי זה? זה הכוח להחכים. סקרנות אם תרצו. זאת אומרת, אדם שרוצה ללמוד, סקרן, וכל הזמן רוצה לדעת דברים, וצפר לי מה הוא אמר, ומה קרה, ומה זה, אז אין לו תאוות. כאילו, מה, הוא לא כל היום רוצה רק לאכול סטייק. הוא גם לא כעסן. הוא בא כל הזמן, מה שמעת, מה אמרת, מה הוא אמר, מה הוא שמע? הוא לא אדם מאוד מפותח באישיות שלו, כן? הוא אדם די נחות. אבל זה כבר איזה רסיס נשמתי יש. יש פה איזה רסיס יותר מפותח, שקשור כבר לשכל, לחוכמה. ולכן, הבחינה של הרוח, כן, יש לה לנפש כוח רוגז וכועס. כן, אל תבעל ברוחך לכעוס, אומר שלמה המלך. כן, זה בחינה של כוח של רוגז ברוח. ובנשמה, או הרמז של בחינת נפש שנקראת נשמה, זה כוח החוכמה, כן? זה הבחינות האלו. ושלושת הכוחות האלו, אומר הסג, ואלה השלושה לנפש לבדה. זה לא שחלק מהכוחות האלה הם בגוף. זאת אומרת, הגוף זה כלי עבודה. הגוף זה לא משהו שיכול לרצות דברים. הגוף זה גוף, מזיזים אותו. אז אם אתה עכשיו תאב למשהו, זה לא שאתה אומר, יד, מה, את לא בסדר, את ממש. מה היד, מה את רוצה מהיד שלך? היא כלי עבודה. התאווה היא בך, בנפש שלך, בסדר? ואם עכשיו אתה כועס, אז זה לא, אתה בא ללב שלך ואומר, לב, אתה ממש לא בסדר, מה? זה לא הלב כועס. מי כועס? בחינת הרוח שבנפש שלך. כן, אז זה אתה. השרירים, אולי נעצור פה, הוא ממשיך לתאר קצת את הגוף וכולי, אבל מה שאנחנו מבינים דבר ראשון זה שיש איזה קשר בין הכעס לבין הרוח. אז אנחנו צריכים רגע לעצור ולהיזכר בכמה יסודות שלפחות מי שהיה בשנה שעברה יהיה לו קצת חזרה. כשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מדברים על הבחינה הכי יסודית, הקשורה ונוגעת בגוף. זאת אומרת, באישיות שלנו יש גוף, זה אנחנו כולנו רואים, ויש איזה כוח שמפעיל את הגוף, מעורר את הגוף, מזיז את הגוף. הכוח הזה, הוא, יש לו הרבה מאוד בחינות. למשל, הכוח הזה הוא מצמיח את הגוף. הוא לא רק מזיז אותו, כי עכשיו אני מזז. אז הנפש מאפשרת לי לעשות עם הידיים כך. אבל זה לא רק שהנפש מזיזה את הגוף, היא גם מצמיחה אותו, היא גם מאפשרת שהדם יזרום כמו שצריך, שהתאים יעבדו, שההורמונים יזרמו, בסדר? הנפש היא גם אותו כוח שמצמיח את הגוף משהו תא אחד להתפתח ולגדול וברחם ולצאת תינוק בסוף, והתינוק גדל והתינוק לומד ללכת. כל זה כוחות נפשיים, זה הנפש. זה כוח מאוד חזק שרוצה כל הזמן להצמיח אותנו, לגדל אותנו, לפתח אותנו. ולכן הכוח הזה, הבחינה הכי בולטת שלו, זה צמאון מאוד גדול לקבל. למה? כי כדי לגדול, לצמוח, מה אני צריך? תביאו אוכל, תביאו מים, תנו לי אוויר, תנו לי ביטחון חברתי, כלכלי או כל מה שאתם רוצים. כסף או... זאת אומרת, הרצון לקבל הוא מצוי בעוצמה מאוד גדולה, איפה? בנפש. אנחנו הזכרנו גם שפה נעוץ גם היצר הרע. לכן חז"ל אומרים שעד גיל 13 יש לנו רק נפש. ולכן יש לנו רק נפש הרע, יצר הרע. יש לנו נפש שהביטוי שלה הוא בעצם משהו שבבחינת יצר הרע. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה מצב שאדם מרגיש שחסר לו נורא, והוא כל הזמן רוצה להכניס לתוכו דברים. רוב היצר הרע זה תחושת חוסר, חסר לי משהו. חז"ל אומרים שהשורש של זה שורש מאוד עמוק, זה חוסר באלוקים. חסר לי ריבונו של עולם, חסר לי האינסוף ברוך הוא. אבל כשלא מופיע נכון הכוח הזה של הצמאון לאלוקים, אז הוא מופיע בצורה לא נכונה בצמאון ליצרים, גופנים, תאוות, מין, לא יודע, כל מיני דברים אחרים. אז בעצם השורש של היצר הרע הוא מאוד עליון. אבל בפועל מה שיש לנו כשאנחנו נולדים זה כוח מאוד תחתון. זה כוח שהוא כולו אגואיסט. כוח שהוא כולו מלא רצון לקחת והוא חושב שהכל מגיע לו. בעצם כל המידות הרעות, השורש שלהם הוא פה. כל המידות הרעות מתחילות פה. לכן יש הרבה המלצות בחז"ל, מי שרוצה לנצח את היצר הרע, שיתחיל לעבוד על תאוות האכילה. שזה היצר הכי בסיסי שיש לנפש, זה לאכול כדי לגדול. אז בוא תתחיל לכוון את האוכל שלך, אל תאכל הכל, תהיה צמחוני, תהיה טבעוני, לא יודע מה, תאכל כך, תאכל כך, אל תהיה שבע. זאת אומרת, אדם שלומד לשלוט ביצר האכילה שלו, זה עוזר לו להתמודד בכלל עם היצר הרע. אז ברמה הראשונה, נפש. אחרי זה, מה זה רוח? הרוח זו התפתחות כבר, שכשהיא נמצאת בטהרתה, דרך אגב, מה זה נפש אלוקית? לא נפש בהמית. נפש בהמית זה תביאו אוכל. או כל דבר אחר. מה זה נפש ברמה המפותחת שלה? זה רצון לקבל מאלוקים. כן? במקום לקבל סטייקים, מה אני רוצה? לקבל מאלוקים. זה נפש אלוקית. מידת השפלות. אתה אומר, וואו, אני רוצה אלוקים. זה נפש במדרגה מאוד מתוקנת. מה זה רוח? רוח זה כל מה ששייך לקשר עם אחרים. לקשר עם העולם. זאת אומרת, נפש היא אגואיסטית. מבחינת הנפש, אני ואפסי, עוד אין אף אחד בעולם. זאת אומרת, אדם במדרגת הנפש חושב שכל מי שנמצא בעולם הוא מיותר. אלא אם כן הוא משרת אותו. זאת אומרת, נגיד אומרים לו, תשמע, אתה יודע שבונלו לו הייתה רעידת אדמה, מתו שם מיליון אנשים? מה אכפת לי? שמותו, מה זה ענייני בכלל? הם נותנים לי משהו? הם מביאים לי אוכל, משהו? לא אכפת לי מהם. תשמע, היה תאונת דרכים בצפון, אכפת לי, לא מכיר אותם. האדם בדרגת הנפש הוא מי שנמצא רלוונטי רק אם הוא עוזר לו, נותן לו, מביא לו, דואג לו, בסדר? אדם אגואיסט מוחלט. ילד קטן. קטן, אומרים לו, קרה פה, קרה, לא אכפת לו. הוא חושב שכולם נולדו בשבילו, לשרת אותו, וזהו. אדם במדרגת הרוח הוא כבר קצת יותר מפותח. הוא אומר, לא רק אני נמצא, גם אתה נמצא, ואתה ואתה ואתה, ונעים לי להיות איתכם בקשר. אני שמח בתקשורת הזאת. זה כבר לא הקבלה במובן שלך אין ערך ורק לי יש ערך, אלא יש כבר איזה צמאון לקשר. אדם במדרגת הנפש לא רוצה קשר עם אף אחד. רק תשרתו אותי ולכו מפה. זאת אומרת, ספקו את התאוות שלי. זהו. אתם לא מעניינים אותי. אף אחד לא מעניין אותי. בעלי חיים לא מעניינים אותי. צמחים לא. אני אשרוף את כולם. העיקר שיהיה לי חם. לא יודע, זה נפש. אדם במדרגת הרוח, אכפת לו שתהיה קיים. חשוב שתהיה קיים. לא כי אתה משרת אותי, אל תיתן לי כלום. רק אנחנו נהיה חברים, נדבר, נשב יחד על הספסל, נסתכל על השקיעה. בסדר? להיות יחד, זה הבחינה של הרוח, להיות בקשר. הרוח במדרגתה המקולקלת, הנחותה, למשל רוח דנפש, זה תקשורת לא נכונה עם אחרים. בסדר? וכשאני בתקשורת לא נכונה, אז הרוח מופיעה בצורה מעוותת, בצורה נחותה. למשל, אחת הבחינות של תקשורת לא נכונה זה כעס. מה זה כעס? תשמע, אני ציפיתי ממך שתעשה 1, 2, 3, עשית 5. איזה בן אדם אתה? זה סוג של תקשורת, כן? אני מצפה מהבן שלי, טק, טק, לא עושה את זה. או, זה בן אדם זה. זה תקשורת לא נכונה, כן? זאת אומרת, מה הכעס בעצם מחולל, או מה מחולל את הכעס, תקשורת לא נכונה. זאת אומרת, אם אני רוצה לתקן את מידת הכעס, אני כבר יודע שאני לא עובד בנפש. זאת אומרת, כדי לתקן את הכעס, זה לא יעזור לי אם אני אהיה פחות תאוותה. בעקיפין, כן אמרנו, כל המידות הרעות מתחילות שם בנפש, אבל עבודה ישירה על הכעס צריכה להיות ברמת התקשורת. ללמוד לתקשר נכון עם הזולת, עם בני אדם. שאלות עד כאן. כן.
למה
רס"ג
בחר דווקא את מידת הכעס כדי לבטא את הקלקול של מידת הרוח?
כי זו מידה מאוד דומיננטית של קשר לא נכון. זאת אומרת, הכעס זה כמעט המידה של תקשורת לא נכונה. לכן הוא אמר, זה ביטוי של רוח בצורה. על פי שלמה המלך, כן.
אפשר להגיד אולי שגאווה זה
משחק
יותר בצד של הנפש?
בואו נגיע לגאווה, נדון בגאווה. לא, זה לא בצד של הנפש, גאווה היא כבר בנשמה.
א', אפשר להגיד שהיצר, היצר הרע בעצם, הרגיל 13, זה הביטוי של הצימאון לאלוקים, זה כאילו רצון השם מהילד. זה יצר הרע, אבל לא באמת רק, זה מה שהוא צריך לעשות באמת.
עד גיל 13 הנפש היא הכוח שעובד באדם, ובאמת מה שמעניין שם זה תתפתח, תצמח, תגדל, וזה נפלא, זה לא יצר הרע. עכשיו, בפועל, האמת שזה קצת כן, זאת אומרת, בא ילד קטן בן שנתיים, לוקח את הבקבוק ושותה אותו. מה, זה שלו, גנב, תחזיר, מה, פושע, רוצח, מה? הוא מסכן ילד בן שנתיים, הוא לא כלום, מה אתם רוצים ממנו? אבל אתם שמים למה הוא עושה? נורא והיום מה שהוא עושה. יושב לאכול, הצלחת של אחותו, לוקח שם את הפולקה, אוכל, מה הנה? לא יפה להתנהג ככה, איך אתה מתנהג? איך... יצר הרע, נכון? זה לא יצר הרע. הוא גדל, הוא צומח, הוא צריך אוכל, אוכל, מה? מה יעשה? אחרי זה הוא בכיתה, לא יודע, בית. הוא רוצה ארטיק, מה הוא עושה? התיק של אמא שלו בסלון על הגינה, הולך, מוציא את הארנק, מוציא שני שקל, כן? לא יודע כמה עולה, אמרתי, קונה ארטיק. בוא נה, גנב. אחרי זה האמא הולכת למורים, אומרת, לא יודעת מה לעשות, תפסתי את הילד שלי בגניבה, וזה, הגברת, הגניבה, מסכנה לתוך, חמוד, אם מחנך אותו, הוא באמת לא יהיה גנב. אבל באמת, באופן טבעי מבחינתו, כל העולם שייך לו. זה יצר הרע, נכון? אבל זה לא יצר הרע בגיל הזה. איפה זה הופך להיות יצר הרע? אחרי גיל 13. אם אדם בן 13 ויום אחד עושה את זה, אופה, לא חינכנו אותו. עכשיו זה נקרא יצר רע. טוב?
עכשיו, כמו שמעתי מהרב, עד שבעצם, עד שאדם לא מגיע למידת השפלות, אז הוא בעצם לא עבר ממדרגת הנפש למדרגת הרוח.
לא דיברנו עכשיו איך מתפתחים, אז בואו נניח לזה כרגע. זאת אומרת, זה לא חייבים להגיע למצב של נפש אלוקית מתוקנת לגמרי כדי לעלות לבחינות מסוימות ברוח. אפשר לעבוד על כל הבחינות.
בכל בנפש רוח ונשמה, יש בכל אחד מהם, כשיש בהם את הנפש רוח ונשמה של בכל אחד, אז זה גם זה, גם זה וגם זה, או שכשהנפש מתוקנת אז היא במדרגת נשמה, כשהיא לא מתוקנת כאילו מבחינת נשמה?
כשהנפש מתוקנת אז היא נפש דנשמה.
אז כאילו אין את כולם בתוך הנפש, אין את כל המדרגות תמיד, יש אחד ואחד מהם, כאילו היא מבחינה של...
בנפש יש נפש רוח נשמה חיה ויחידה. זאת אומרת שיש נפש דנפש. בנפש דנפש יש נפש רוח נשמה חיה יחידה. זאת אומרת שיש נפש דנפש דנפש. בסדר? זה הולך ומתפתח. הכל בנפש עוד. בסדר? בנפש יש מלא בחינות שונות ומשונות. עכשיו, כשאדם עולה מכל, כביכול, הוא מדלג על הבחינות של הנפש, מגיע לרוח. טוב? זה לא אומר שאין לו נפש. יש לו נפש עם כל הבחינות שלה. רק שכל הבחינות, ברגע שהוא עלה לרוח, כל הבחינות האלה מזדקחות קצת לבחינה של נפש דרוח. זאת אומרת, כל האישיות שלו מתפתחת קצת. עכשיו, גם שם יש מלא בחינות. ואם הוא עולה לנשמה, אז כל בחינות הנפש שלו הן במדרגת נפש דנשמה. זה לא שכל הבחינות של הנפש נמצאות. ולכן בקלות, מאחר ויש לו נפש דנשמה, יכול להיות שפתאום התאווה, במקום, אמרנו, במקום שיהיה לו תאווה לסטייקים, יש לו תאווה להשם. אבל בקלות זה עבור... מתהפך ופתאום הוא מתאווה לנשים. איך יכול להיות צדיק כזה, מה קרה לך? כי יש לו את הבחינה, צריך כל הזמן להשגיח שהכל יהיה מכוון, כמו זה עבודה של כל החיים, כן? זה לא, תיקנתי את מידת הכעס. תיקנת את מידת הכעס במדרגה שאתה נמצא עכשיו. עלית קומה, צריך עוד פעם לתקן את מידת הכעס במדרגה הבאה של כעס. יכול להיות שאדם במדרגה הנמוכה כועס, כי אין לו גפילטה פיש. איפה הישיבה הזאת לא מספקים גפילטה פיש כל צהריים? באמת, פושעים פה. כועס, ממש מעצבן אותו הישיבה, הלך לרפי, בואי נה, איזה ישיבה הזאת. טוב, הזדכך עלה קומה, תיקן את מדרגת הכעס, הוא כבר לא כועס, הוא רגוע, אין לו ציפיות לגפילטה פיש. ברוך השם, שמח. אפילו הוא השתפר קצת, נהיה בן אדם יותר מתוקן, אבל אז הוא כועס על החברים. איזה בן אדם, לא מסדרים את הבית מדרש פה. זה כבר כעס במדרגה קצת יותר מפותר, לא רק גפילטה תינוק. לא, הוא כועס על דברים חשובים כאילו, אז הוא הזדכך, הוא כבר לא כועס על זה. אבל אני, הוא כועס על החברות שלו. למה? הוא לא מלמד אותו, הוא רוצה שהוא ילמד. זה ציפיות חשובות. אז זה כבר כאילו איזה בחינה של נשמה בכעס יש פה. כל החיים אנחנו עובדים. עולים, מתפתחים, עובדים. עוד מעט נראה. עקרונית, מי שמבין מה זה כעס, מבין אוטומטית שכל הכעס קשור לקשר עם הזולת, קודם כל. קשר לא נכון עם הזולת. נראה אחרי זה של גם כעס עצמי, שאדם כועס על עצמו, הוא לא מתקשר נכון עם עצמו. אבל כל העניין של הכעס זה סוג של תקשורת.
כל
המידות
הרעות
קשורות
לנפש?
אמרנו ששורשן של רוב המידות הרעות בנפש. יש מידות רעות שהן שורשן במדרגות יותר גבוהות.
וכל מידה, יש מידות שקשורות לנפש בנפש, ויש מידות שקשורות לרוח.
רוח בנפש, נכון.
וגם של נשמה לנפש? ובשביל לתקן את המיותר, אנחנו צריכים לתקן את הרוח ואת הנפש שבהם.
טוב, נלמד איך לתקן, יש כל מיני טכניקות של תיקון. חלק מהטכניקות זה באמת לזכך את הבחינה שאנחנו צריכים.
אז נגיד עכשיו בכעס, מה אנחנו נעשה?
עוד מעט נראה. אז מתוך זה אנחנו רוצים לראות רגע מה שאומר הרמח"ל. הרמח"ל בפרק י' א',
למה זה הנקודה
המתולכלת
בברכאות
של הנשמה?
הרצון להחכים?
כי רצון להחכים יכול להיות מכל מיני סיבות, הוא יכול להיות מסתם סקרנות. אם זה סתם סקרנות, זה סתם מושב ליצים, זה בטלנות. הכוח הזה, למשל, זה הכוח שגורם לכל החבר'ה להעביר צחוקים, אז זה לדבר יחד, כל מיני דיבורים של שטות, מספרים סיפורים. היית בחוץ לארץ? הייתי בדנובה. היה שם דגים, מה אתה מבלבלת? מי זה מעניין בכלל? לא, זה מאוד... מה, תלך מפה, זה לא מעניין אותך, אותי זה נורא מעניין. למה זה מעניין אותך? אני מחכים, זה מלמד אותי. מה, ראית איזה סרט יפה חדש שיש בקולנוע? שמה, מה זה מדהים? למה אתה הולך לסרט? אתה יודע איך זה חשוב סרטים, זה מחכים, מרחיב את הדעת, רואים נופים חדשים, רואים בני אדם מתנהגים, ממש חשוב לראות סרטים, ממש נפלא. זה, זה, זה משהו במדרגה מאוד עליונה, נכון? נחותה לגמרי, אבל זה, יש פה איזה רצון להחכים, יפה. אנשים קוראים עיתונים, אתה יודע כמה זמן מבזבזים בזה? הם ממש נהיים חכמים אחרי זה. הם יודעים לצטט את כל מה שהעיתונאים אומרים. יפה, חכמים. זה לא, לא משהו.
אז אדם צריך כאילו לגמור את הנפש שלו, תהיה
לנפש? חס ושלום. הנפש, כמו שאמרנו, הנפש ביסוד שלה, זה צימאון גדול לקבל. הנפש ביסוד שלה זה צימאון או כוח אדיר שמצמיח את האדם. אתה צריך להמשיך לאכול ולשתות ולצמוח ומה שכל מסך היו לשם שמיים מתוך רצון לקבל רצון השם. בשביל יש לך נפש. כמו שיש לך גוף. תשרוף את הגוף, חס ושלום. גוף זה דבר חשוב. שהוא יהיה כלי נכון לגילוי רצון השם. ואת המצב האידיאלי זה שהנשמה במדרגה התאורה שלה מתגלה דרך הרוח, דרך הנפש, בגוף. נדבר... עוד שאלה.
אמרנו שכך זה קשור לרוח, אבל זה גם קשור לגפילטפיש, כמו שאמרנו. גם דברים שלא קשור
לגוף. לא, הגפילטפיש לא מעניין אותי עכשיו. אותי מעניין עכשיו שהישיבה הזאת לא בסדר. זה התקשורת שלי עם הישיבה, זה מי פה אחראי לאוכל? אה? איפה הגפילטפיש? זה הוא לא בסדר. לא הגפילטפיש. זה שאני רוצה גפילטפיש זה בגלל הנפש. על זה שאני כועס זה בגלל הרוח. בסדר? מה, איזה בני אדם, איזה... נדבר עתה מן הכעס, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, בפרק י' א'. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, הרמח"ל יבוא וייתן לנו כאן דרגות בכעס. אז יש רגזן, שעליו אמרו חז"ל במסכת שבת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והוא, שימו לב, הוא כבר רומז לנו כאן הרמח"ל, אנחנו לא מדייקים כרגע בכל מילה, אבל לשים לב למה שהוא אומר, האדם הזה נכעס, נפעל, כן? הוא לא אומר כועס, הוא אומר נכעס. הוא אפילו לא שולט בזה, זה מכעיס אותו, הוא נפעל, מפעילים אותו אחרים, זה אשמתם, זה הם. על כל דבר שיעשו נגד רצונו, הוא מתמלא חימה. הוא מתפוצץ. והרמח"ל כאן רומז לנו כבר שהכעס נובע מהציפייה שמה שאני רוצה יתקיים. מה שאני רוצה חייב להתממש. וכל מה שסותר את הציפיות שלי, את הרצונות שלי, מכעיס אותי. אני מצפה שהמזגן יהיה קצת יותר חם, קר, בינוני, לא יודע. המזגנים האלה, צריך לפרק את כל המזגנים ואת כל מי שבנה אותם ואת כל מי שייצר אותם. זה כעסן, בסדר? האור הזה, מה זה? פלורוסנט אחד לבן, אחד צהוב. מי פה אחראי על התאורה? זה משהו... כל דבר בעולם, הוא מסתובב כולו, הוא חושב שמה שהוא רוצה חייב להיות ומה שלא בדיוק מה שהוא רוצה. בא, פצצה, הוא עכשיו מתמלא חימה עד שכבר ליבו בל עימו. הוא כבר לא שולט בעצמו, הוא לא יודע מי הוא בכלל, ועצתו נברא, הוא לא חושב לעניין ולא, הנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו. אם היה לי פה פצצת מימה, אני פוצץ פה את כולם, נגמר. הוא כועס, הוא... כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות. ועליו נאמר, טורף נפשו באפו, בכעסו, הלמענך תעזב ארץ, אומר יום. והוא קל ודאי לעבור כל מיני עבירות שבעולם, אם חמתו תביאהו להם. לא, אני לוקח לו. גנב, אסור לגנוב, אתה יודע, צדיק. לא, לא למדת שאסור לגנוב. לא אכפת לי כלום. הוא עשה ככה, אני עכשיו לוקח לו, מסיע את המכונית, מעיף את הלתאום. לא אכפת לו כלום. כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו. ואל אשר יביאהו ילך. אז זה כעסן, מה שנקרא, ברמה מפותחת מאוד. קולקל לגמרי לגמרי במידות שלו. זה נורא. זה מדרגה איומה ונורא. אני לא מציע להיפגש עם אנשים כאלה, אבל יש גם אנשים כאלה. אנשים מאוד נחותים באישיות שלהם, כן? הרוח שלהם מקולקלת לגמרי. ויש כעסן רחוק מזה. והוא, שלא על כל דבר אשר יבואהו, שלא כרצונו, אם קטון, אם גדול, יבער אפו. לא כל דבר שלא בדיוק מה שהוא רוצה, מעצבן אותו. אלא רק דברים קצת יותר... חשובים לו. זאת אומרת, דברים לא ממש חשובים, טוב, יאללה, עזוב. אבל יש כאלה שהם כועסים, זה, תעזוב את זה, מה? טוב, אל תפקה לי. זה כעס על כל דבר. כן? אבל יש כעסנים שזה לא, תשים מה שאתה רוצה. אבל כללית מעצבן אותם, מה כל הצורה הזאת של הבית מדרש הזה? איפה? קצת סדר, קצת ניקיון, קצת, בסדר, צבע לא יזיק פה. בקיצור, האדם הזה כועס דברים עקרוניים, הוא בנראה יותר מפותחת. אך בהגיעו להרגיש ירגז ויכעס כעס גדול. כן? זה המדרגה שקראו החכמנו זיכרונם לברכה בפרקי אבות, קשה לכעוס וקשה לרצות. הוא לא כועס בקלות, לא כל שטות. אבל כשהוא כועס, הוא כמו הראשון. שהוא באמת אומר, הפעם הצלחת לעצבן אותי. עכשיו, זהו. וגם זה רע ודאי. כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס. ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר עיוותו. אז זה מדרגה קצת פחות נוראה. ויש כעסן פחות מזה. שלא יכעס על נקלה. הוא לא כועס על כל שטות. וגם כשהוא כבר כועס, אפילו כשיגיע לכעוס, יהיה כעסו כעס קטן. ישרוף את כולן, שרוף את המועדון. לא יסור מדרכי השכל. אך עודנו ישמור עברתו. איתו, לא מדבר. זה לא מדבר איתו. הכעסן הראשון לא, לא מדבר, הוא בא מפרק לו את הפרצוף. הכעסן מהסוג הזה, הצבנת אותי? לא מדבר איתך יותר. אתה חושב ששכחתי, אתה לא זוכר לפני 500 שנה מה עשית לי? אני זוכר את זה. לא, יש כאלה שאתה בא אליהם, מה, לא, שכחת, אה? לפני 72 שנה, כשנפגשנו, אני שכחתי בכלל שהייתי בחיים, אז אתה נזכר. זאת אומרת, הוא שומר עברה, הוא כועס, הוא עצבני, הוא... כשהיינו בישיבה התיכונית, כיתה ת' ביום הראשון, באת לאוכל, לקחת צלחת, לא נבאת לי צלחת. אתה חושב ששכחתי לך את זה? לא יודע, בסדר. אז הוא לא במדרגות הקודמות, הוא לא שורף את העולם, לא מפוצץ פצצות מימן, והנה זה רחוק מן ההפסד, יותר מהראשונים שזכרנו. ואף גם זאת ודאי שלא הגיע להיות נקי, זה לא אדם במדרגת הנקיות, כי הוא כועס. הוא עדיין יוצר תקשורת לא טובה בסביבה שלו. יש אמהות כאלה שההורים מעצבנים אותם, אז הן לא מדברות יותר עם הילד שבוע. יום, לא משנה. מחרימות את הילדים שלהם. הורים, לא משנה, אבות. יש מורים כאלה שבגלל שהתלמידים לא היו בסדר, אז אני עכשיו לא צורח ולא מרביץ ולא זה, אבל יהיה לכם עכשיו שלושה מבחנים על כל החומר, ורגע, מה עשינו לך? אתם יודעים יפה מאוד מה עשית. כי עד שהכעס עושה בו רשם, לא יצא מכלל כעסן. ויש... עוד פחות מזה, שהוא עדיין כעסן, אבל הוא כבר כעסן נחמד, והוא שקשה לכעוס, לא כל דבר מכניס אותו, וכעסו לא להשחית ולא לחלה, אלא כעס מועט. הוא ככה נהיה אדום רגע, מתעצבן רגע, וכמה זה אמור רגע, ולא יותר. אחרי זה הוא נרגע, לעזוב, לא משנה, נרגע. זה כאילו מדרגה כבר יותר טובה. דיינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שגם התבונה תתעורר כנגדו, אז יש איזה רגע של כעס. זאת אומרת, אם אדם מתעורר לכעוס, רומז לנו כאן הרמח"ל, אם נפעיל תבונה, נבטל את הכעס. יש לנו אפשרות, ברגע שהכעס מתחיל להתעורר, להפעיל משהו שנקרא תבונה, אני צריך ללמוד מה עושים, ואז אני לא כועס יותר, אני נרגע, בסדר? הכל בסדר. אבל היה רגע שכעסתי. והוא מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, קשה לכעוס ונוח לרצות. זה באמת חלק טוב, ודאי. כי טבע האדם מתעורר לכעס, ואם הוא מתגבר עליו, שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יבער הרבה, הוא מתגבר עליו, שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול, אלא יעבור וילך, ודאי שראוי לשבח הוא. זה כבר מדרגה יותר טובה, כן? מי שבולם פיו בשעת מריבה, מישהו העליב אותי, פגע בי, אמר לי משהו לא יפה. בעצם, אני התחשק לי עכשיו להגיד לו איזה משפט קטלני כזה, והתאפקתי. התחשק לי להגיד משפט קטלני, זה כעס, הוא הכעיס אותי. אבל התאפקתי, זה חזרתי להיות, התאפקתי, זה לא שאני התאפקתי ולא אמרתי ואני עצבני עליו, אלא התאפקתי, אמר, נרגעתי, בסדר, לא לוקח ללב. אבל המדרגה של הנקי, המדרגה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, מידתו של הלל הזקן, עולה על כל אלה, שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. זהו ודאי הנקי מן הכעס. את מדרגת הנקיות בבחינה של הכעס, זה בכלל לא מתעורר בי לכעוס. אני פשוט לא כועס. טוב, אבל אם אנחנו שמים לב, כל הבחינות האלה של הכעס, הן מכילות איזה סוג של תגובה למה שקורה במרחב. יש לי ציפיות, ויש משהו שקורה בעולם, ואני מגיב. מגיב לא נכון כעס, מגיב נכון אין כעס. אבל הוא אומר פה ש... אם אתה
יכתוב
עליי,
כי טבע האדם
מתעורר לכעס. זה כמו שטבע האדם לאכול. שאלה, איך אוכלים? זאת אומרת, האדם באופן טבעי, במדרגה של הנפש, הוא כועס. אומרת, אוטומטית, אדם במדרגת הנפש, לא את כל המידות הרע. אז הוא גם כועס, וגם גונה, וגם עושה שטויות, ומדבר לשון הרע, ורחילו, זה הכל. זה חלק מהטבע שלנו, כביכול. וכל מה שאנחנו עובדים על המידות, זה בעצם להפוך את הטבע לכלי קיבול למדרגות יותר עליונות. ואז, מה אני עושה עם הכעס, למשל? אני מחנך. זה מה שנקרא כעס הפנים. הקדוש ברוך הוא ברא בנו את האפשרות הזאת לכעוס, כדי שאנחנו נוכל לעשות פנים כאלה ולהגיד, מה אתה עושה? מפחיד קצת, כעסן זה. זה לא באמת שאתה כועס, אתה לא כועס באמת. אבל אתה מפגין כעס, אדם נפגש עם בחינה של כעס אצל הזולת, זה מעמיד אותו במקום, אם צריך להעמיד מישהו במקום, אני לא יודע. בסדר? אבל ברמה העקרונית, כן, יש בחינה של כעס באישיות. עכשיו, הבחינה הזו זה לא אומר שהיא צריכה להיות בצורה המקולקלת שלה.
יש לה צורה מתוקנת?
אמרנו, כעס הפנים. זאת אומרת, כעס ברמה המקולקלת שלו, אין לו צורה מתוקנת. כן.
לפני שהתנקדתי מהכעס, יש עניין לעשות כעס הפנים? שיכול להכיל בעצמו?
עדיף שלא. עדיף שלא. כי אדם שהוא לא תיקן את מידת הכעס, והוא משתמש בכעס הפנים, הוא יכעס באמת. הוא לא יתאפק. זאת אומרת, גיל אומר, אני עכשיו עושה את עצמי כועס. אתה! מה, אני אראה לו כועס. מה? הוא באמת כועס.
לכאורה כעס הפנים.
לכן רצוי מאוד לא להשתמש בכעס הפנים, אלא אם כן אתה במדרגה ממש גבוהה. כן? אומר רבי אליהו דיוידש בספר שנקרא ראשית חוכמה, הוא היה תלמיד של רבי משה קורדוברו, זה אחד מספרי המוסר הקדומים. זה תמיד ספר בין 450 שנה, כן? לעם ישראל יש. אז הוא מביא כאן כמה רעיונות כבר איך להתמודד עם הכעס. למשל, מי שמסתכל על חברו בעין טובה, לא יתמלא כעס עליו מהרה. אנחנו לא ניכנס, אנחנו נחזור לזה כשנלמד איך מתמודדים עם הכעס. כן? עכשיו הוא מביא כאן דוגמה לסוג מסוים של כעס מצוי. כן? אל תהי נוח לכעוס. לפי שקלות הכעס ומהירתו כפי הטובות אשר קיבל ממי שעליו הכעס מהכועס. מה הכוונה? כמה שאנחנו יותר קרובים לאדם, הציפיות שלנו ממנו גדלות. זאת אומרת, אם אני לא מכיר מישהו, נגיד זוג נשוי, האיש בא הביתה, הוא מצפה שאשתו, נגיד, בשלה גפילטה פיש לארוחת צהריים. ציפה. הוא מאוד אוהב גפילטה פיש. אין גפילטה פיש, יש סתם עוף צלוי בתנור. אז הוא לא אומר כלום. אבל בעצם בלב שלו הוא אומר, למה התחתנתי איתה? לא יודעת, אתה אוהב גפילטה פיש, בביתה, לא מתחשבת בי, לא אכפת לה ממני, יודעת שאני אוהב גפילטה פיש, אני לא מכילה גפילטה פיש, וכבר אמרתי לה איזה 8 פעמים שאני רוצה גפילטה פיש, שאני בא ביום שני, בצהריים, שיהיה מוכן, בצלחת, ואין גפילטה פיש, ואין צלחת, וזה לא מסודר, ורק יש עוף בתנור. ואתה, זה ממש, זה, היא כנראה לא, היא לא אוהבת אותי, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. הוא מתעצבן על מה? אבל הוא כל כך קרוב אליה, והוא רגיל לקבל ממנה טובות, שיש לו ציפיות גדולות ממנה. עכשיו, תארו לעצמכם שהוא בא לחבר שלו, והזמינו אותו לארוחת צהריים. לא היה גפילטה פיש. אתם חושבים שהוא התעצבן על בעלת הבית שם? הביא לו עוף בתנור, תודה רבה, הוא מנומס, יש הרכוח. הוא אומר לחבר שלו, כל הכבוד לך, איזה אישה יש לך. רגע, למה אשתך הביאה עוף בתנור, התעצבנת ועכשיו לא? אם אכפת לו ממנה. תכין גפילטה פיש, לא תכין גפילטה פיש, זה לא מעניין אותו. אבל ממי שקרוב אליי יש לי ציפיות. אני מצפה ממנו שיהיה בדיוק מה שאני רוצה ו... לכן קלות הכעס ומהירתו, הוא בוער בקלות. כפי הטובות אשר קיבל. אשתו עושה לו כל היום פנקת אותו, עושה לו טובות, אז יש לו כבר ציפיות ממנה. כפי אשר קיבל ממי שעליו הכעס, מהכועס. אני כועס על מישהו, למה? כי יש לי ציפיות ממנו. יש ציפיות מההורים שלי, אז אני כועס. יש לפעמים ילדים שכועסים על ההורים שלהם. וואה, אפשר לחשוב, מה הם עשו? אם זה היה אדם זר עושה, בכלל הוא לא היה כועס עליהם. אבל הוא מצפה שאבא שלו ידבר איתו, יגיד לו שלום, ייתן לו כסף, לא יודע, משהו. הוא לא מצפה את זה מהשכן, נכון? אז השכן לא נתן לו כסף, לא דיבר איתו, לא עשה כלום, והוא לא כועס על השכן. אבל אבא שלו שלא עשה את זה, הוא כן כועס עליו. יש לו ציפיות ממנו. ולכן תגדל לעולם קטטת הקרובים. דבר נורא. יש אחים. הרבה פעמים, לא עלינו, כשההורים נפטרים ויש ירושה. זה הורס משפחות. האחים והאחיות כולם מתחילים לריב. משהו זווה, נורא. היי, אתם אחים. אמורים לאהוב אחד את השני. כן, אבל אתה יודע, הוא לקח לעצמו מהדירה את הספה ואת המקרר ואת הזה, ולא הביא לי ולא זה, ואני קיבלתי רק את השולחן בסלון. או, לא משנה. יש דירה, לא חילקו אותה נכון. או הוא לקח דירה, או לא נתן לי חצי מהדירה. לא יודע. זה אח שלך. עזוב, זרוק את כל הדירה עם הכל, מה? לא היה לך לפני כן, לפני שההורים מתו, לא היה לך ירושה, נכון? אז מה אתה עכשיו? לא, מה, יש לי אח שלי, ככה הוא מתנהג. לא אבטר לו. אם השכן היה מתנהג ככה למישהו, היית מתעצבן? אליך היה מתנהג, לא היית מתעצבן. לכן, לעולם תגדל קטטת הקרובים. זה... לכן צריך להיזהר מאוד בכבוד חברך. אם אתה חבר של מישהו, אתה צריך להיזהר יותר. כי בקלות הוא עלול לכעוס עליו. זאת אומרת, כמה ש... אדם צריך להיזהר בהונאת אשתו. הוא צריך לכבד אותה יותר מגופו. למה? כי בקלות היא עלולה לכעוס עליך. היא מצפה ממך. אתה בא הביתה מהישיבה, מהכולל, ובמקום להגיד לה מה שלומך, ושלום, ותודה רבה, שהבית נקי, ושיש ארוחת ערב, ושהבגדים חובסים, במקום כל זה, אתה הולך, מתיישב מול המחשב, ומתחיל לחפש איזה משהו בסוגיה בגמרא שלמדת, במקרה הטוב, במקרה הרע, אתה משחק שם איזה משחק. לא פלא שאשתך תתעצבן עליך. קטטת קרובים. לכן צריך להיזהר מאוד דווקא בקרובים. כן?
אבל זה לא... זה
דווקא
מצב מאוד
גיני,
יכול להיות שאתה מצפה, נגיד העניין של ירושה, אתה... עד עכשיו היית אחלה עם אח שלך, ואז פתאום אתה עכשיו... עכשיו כביכול שמחלקים את זה, והוא... מה שנותן לך משהו לא הגיוני, אז אתה פתאום, אתה מבין איך, מה היחס שלו אליך. ואם אתה אומר, אני עכשיו ציפיתי מה שזה דבר כזה.
לא, אין לי, אני עכשיו לא הולך לדון בדיני ירושות. אני לא הולך להגיד מי צודק, מי טועה וזה. אבל בוודאי שבין קרובים, החשש לכעס גדל. זה מה שהוא אומר.
כן, אבל...
אתה אומר, הוא צודק. הוא אמר, לא צריך להגיד לו שהוא צודק, הוא יודע שהוא צודק. זה באמת ככה. כי הציפיות גדלות. כי אתה נתת לאח שלך ונתת לו ונתת לו ואמרת, מה, זה מה שהוא מחזיר לי? זה מה שהוא אמר. כמה שיש יותר, אתה מקבל טובות, אתה מצפה לתגמול. או הפוך, לשני הצדדים.
אז מה אפשר להגיש עם הכעס?
לעבוד על מידת הכעס ולא לכעוס. צריך ללמוד איך מתגברים על מידת הכעס, גם בין קרובים. רק שהוא אומר באופן כללי, עם אנשים שהם חברים וקרובי משפחה, צריך עוד יותר להיזהר.
יש משהו הפוך גם ש... אתה יודע, אתה חוטף איזה מכה מאחורה, אתה מסתובב, אתה רואה מישהו שרחוק ממך, אז יכול להיות שממש תכעס מישהו שקרוב, כאילו, לא תתייחס כמעט.
תלוי אם זה היה בצחוק. אבל אם מישהו חבר שלך בא ואומר, אתה מביא, מה? בום, אגרוף בא. הזבנת אותי. אתה תתעצבן פי עשר יותר. נגיד אחד ברחוב, איזה פושע, איזה עבריין במחנה, לא יודע, בשוק שם, הבא אליך, נותן לך אגרוף, אתה עוף מבוא. תגיד, וואלה, איזה אנשים לא נחמדים יש בעולם, וזה, אתה בסדר, אבל לא תהיה נורא עצבני, תלך הביתה, תגיד, הם שוגעים אלה שם. אבל אם החבר עשה, אתה תזכור לו את זה, ואתה זה, ולא תסלח לו, למה? כי הוא חבר שלך.
כש...
אני
לא
חושב שזה
שהאדם
מתחיל
להתעצבן, אז אני חושב, אבל אני...
ראשית חוכמה, אני חושב.
חוכמה. אני הבנתי, זה לא שאם מי שמקבל את הטובות וזה גורם לציפיות של האדם הכועס, זאת אומרת, כאילו, לציפיות של האדם הכועס, מי שמקבל את הטובות זה אדם הכועס או אדם שעליו כועס?
זה לשני הכיוונים.
גם אם האדם הכועס כאילו קיבל טובות מאחר ומצפה.
מי שעליו הכעס קיבל.
אם זה הפוך.
זה גם
הפוך.
זה
שני
הכיוונים.
הוא אומר,
כאילו,
אם אתה מקבל
מישהו,
אל תכעס ולא
הפוך. לא, אתה כאילו נתת לו הרבה, והוא לא מגיב כמו שצריך, אז אתה כועס עליו.
הוא אומר,
מי שעליו הכעס, כן? כפי הטובות אשר קיבל מי שעליו הכעס, אני כועס עליך. כפי הטובות שקיבלת ממני, ככה אני כועס עליך.
מי שעליו הכעס?
אבל למה זה? יכול להיות גם אם אדם מקבל הרבה טובות מאדם אחר, אז זה גורם לו לציפיות, כי כאילו
זה יכול להיות ברור. לכן אמרתי, זה יכול להיות, הנקודה המרכזית כאן, בין קרובים, מי זה? טוב? כן.
בזמן שהכעס הופך לעצב...
עוד לא הגענו לעצב. בעזרת השם נלמד בהמשך איך כעס גורם גם לעצב. אבל כרגע אנחנו... כן, נכון. עוד מהדברים המבטלים את הכעס הוא עניין התוכחה. אם אדם יודע להוכיח נכון, אז כשמישהו עשה משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא מדבר איתו. ואז מתוך שהוא מוכיח אותו, הוא לא כועס עליו. זה ודאי בין קרובים, זה נכון. אם, אבל לא רק בין קרובים. אם מישהו עשה דבר שאינו נכון, צריך ללמוד איך להוכיח, זה לא נלמד עכשיו. אבל אם מוכיחים נכון, אז זה מבטל את הכעס, כן? נגיד שעשית משהו שלא מוצא חן בעיניך, אז במקום שאני אתעצבן עליך או בפועל או בבומבות, אז אני חושב לעצמי, זה יהודי מישראל, בעל צלם אלוקים, נשמה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, הוא יושב פה בישיבה, ובעזרת השם מגדל ותורה, ורוב מה שהוא עושה כל היום זה רק דברים טובים, והוא מקבל החלטות טובות, והוא אוהב השם, ועוזר לחברים. יש נקודה אחת שהייתי שמח שהוא ישתפר בה. כן, בתוכך. והנקודה הזאת היא שהוא לפעמים, כשהוא מדבר, הוא מוציא את הלשון לאנשים, זה לא יפה, תשמע, אולי עדיף שתכניס את הלשון לזה. עכשיו, כשהוא אומר את זה למישהו מתוך שהוא אוהב אותו, ומכבד אותו, ומוקיר אותו, ומבין כל הדברים הטובים, כל ההחלטות הטובות, כל הנקודות הטובות שיש בו, והוא אומר, מצביע על נקודה מסוימת שצריכה תיקון ומציע לו הצעה לתקן, אז אותו אדם א' יקבל את זה, וב' הוא לא יחס עליו. כי הוא אמר לו מה שבליבו. כי אם לא, אז הוא היה מתעצבן. כל פעם מדברת לו, ציטר שלו, איזה בן אדם זה, מה קורה פה? עכשיו הוא מתעצבן. אז סתם דוגמה, לא משנה. כל דוגמה אחרת גם.
אם אתה
פוגע בו, אז אתה לא נרגע מהכעס. לא, אתה רק זה מגביר עוד יותר. כמה שאדם כועס, הוא כועס עוד יותר. זה לא נרגע בכלל. ואחרי זה הוא כועס לא רק עליו, הוא כועס גם על אחרים. זאת אומרת, הוא גמר לכעוס עליו, עכשיו הוא כועס על הילדים שלו, אחרי זה הוא כועס על אשתו, אחרי זה זה. הצבנו אותי היום בעבודה, אז הוא כועס על אשתו גם. טוב, מה, אני לא רואה שנספיק כל כך. הוא מביא כאן בשער ענווה כל מיני עצות להינצל מן הכעס. בשער, בפרק חמישי. יש כאן דוגמה למה שנקרא, כמעט סוג של שאלת חלום. כתב הרב יצחק דמנעכו, עליו השלום בספרו, כתב יד, אבל היה לפני הרב אליהו דיוידה, שאין לנו את הספר. זה לשונו. לילה מן הלילות בליל שבת הייתי מחשב מה יעשה אדם ולא יכעוס. עושה חשבון נפש בליל שבת ככה אחרי הסעודה יושב. מה אדם צריך לעשות כדי להתגבר על הכעס? והתחלתי להתנמנם, ככה מספר רבי יצחק דמנעכו, ובעודי מתנמנם, ככה חצי ישן, הרגשתי כמי שאומר לי, הוא שמע קול מהשמיים, זה קול, מגיד, הרוצה שלא יהיה כעסן, יהיה משכיל. מזכיר לנו את מה? תבונה. נכון. מה שאמר רס"ג, שאם מישהו מצליח להפעיל את התבונה, לא רס"ג, המצילת ישרים, מי שמתחיל לכעוס אם הוא מפעיל תבונה, הוא לא כועס. מי שרוצה שלא יהיה כעסן, יהיה משכיל, כן? אני לא מעריך, הוא מוסיף כאן, ומתוך כך מיד תתקרר דעתו ורתיחת כעסו, כן? ואם הוא כסיל, אז הוא ממשיך לכעוס, וכמה שאדם יותר מסוגל להיות, להסתכל על הדברים בצורה כללית וכו', אז הוא פחות כועס, כן? ואפילו מביא כאן דוגמה, הוא אומר, אם זה שהכעיס אותי הוא חכם, אז כדאי להתייחס לדברים. מה הוא אמר? הוא אמר לי משהו, לא, הוא עשה משהו, צריך לי לבדוק מה הוא עשה, הוא בן אדם חכם, אז למה שאני חס עליו? אם הוא כסיל, אז מה אכפת לי מה הוא עשה? על דרך זו הוא מביא כל מיני רעיונות איך להתמודד עם כל מיני אנשים שמכעיסים, כן? וכאן הוא מביא עוד עצה, הוא אומר, עוד השמיעך עצה טובה להקל את הכעס ולעצור אותו. שימו לב, בהגדרה ההצעה הזאת נקראת הקטנת ציפיות. בסדר? הוא אומר, אם אתה למשל, יש לך מסע ומתן עם אדם, אתה הולך, לא יודע, לקנות משהו, ואתה רואה שהמוכר, אין ברירה, אתה חייב לקנות אצלו, אבל באמת נראה בן אדם לא אמין ולא זה. יהיה מוסכם בלבך הסכמה שלמה, שלא לסבול ממנו שום מיני אלבון בדיבור ובמעשה. ואת אתה, כאילו, זה הבן אדם, מה שהוא יגיד לא משנה, מה שהוא יעשה לא אכפת לי, אני צריך לקנות את המקרר הזה, אני קונה, הולך, תודה רבה, לא אכפת לי איך הוא מתנהג. הלא אכפת לי, זה לא במובן שלא אכפת לי מהבן אדם, אלא במובן שאני מקטין את הציפיות שלי ממנו. אני צריך, אני מצפה ממנו. אתה הולך לעשות, לא יודע, מבחן נהיגה, הטסטר נכנס למכונית, משקרי שמש שחורים, סע. כבר התעצבנת, עוד לא התחלת היום, כבר אתה עצבני, איזה בני אדם, מה, ככה הוא מתנהג, לא אומר שלום, לא זה, בסדר, כבר התעצבנת. אבל אם לפני שאתה הולך לטסט, אומר לעצמך, טסטרים הם טק 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 טק, לא אגיד זה, אולי יש פה מישהו שרוצה לטסטר יום אחד, אז הם אנשים, הם מפגינים קשיחות, הם מעמידים אותנו בלחץ, וזה תפקידם, אין לי שום ציפיות שיגיד לי שלום, אין לי שום ציפיות ממנו בכלל, אני נכנס לאוטו, מתחיל לנהוג, לא אכפת לי מה הוא חושב עליי. יש סיכוי שתעבור את הטסט, כי אתה לא תכעס, אבל אם אתה מתחיל לעשות חשבונות איך הוא מתנהג והוא מעצבן אותך ביחס שלו, אתה כבר כמה נקודות פחות בטסט. אז כללית אומר בעל ראשית חוכמה, הרבה פעמים אם אנחנו מנמיכים ציפיות אנחנו לא כועסים, עוד מראש בטח, וגם לפעמים אחרי שמישהו עשה משהו. ואת גם אם מישהו כבר עשה איזה דבר, אני מיד עוצר לרגע ואומר, לא מצפה ממנו ליותר מזה. אני מוריד את רמת הציפיות ממנו, ואז אני לא כועס. אנחנו עוד נרחיב בזה הרבה כשנגיע לטכניקות להתגבר על מידת הכעס. לא, אנחנו ניתן קצת זמן לפני ערבית, אז אנחנו נעצור כאן. בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא. אם אתם רוצים, אז יעזור לשבוע הבא אם תסתכלו בקהלת בפרק ז', מי שיהיה זמן, בפסוקים ג' וט', בפירוש של אבן עזרא. הפירוש של אבן עזרא מרחיב מאוד להסביר את הקשר בין הכעס לבין הרוח. בסדר?